אנחנו פותחים בסעיף מספר 1, הנרות הללו קודשם, מה המשותף בין הקדושה ונרות חנוכה. הנרות הללו קודשם, זאת אומרת שיש שייכות, שייכות עמוקה ועצמית בין הנרות לבין הקדושה. אנחנו רוצים לנסות להבין את הקשר בין השניים, כלומר, אם הנרות מרמזים או מרמזות לקדושה, על ידי ההתכוונות שלנו בהסתכלות על הנרות לזכות לקדושה, יש סיכוי שנזכה לקדושה, יש סיכוי שנזכה לעורר את הטעמה של הקדושה, שזה דבר לא מבוטל כלל וכלל. כל חג בכלל באופן כללי הוא נושא בקרבו תוכן מקודש פנימי ועמוק, שבעצם הוא מהווה איזה מין חלון הזדמנות, כן? לזכות בתוכן שבימים רגילים כדי לזכות למעט מן התוכן הזה צריך עמל גדול מאוד. אבל כל חג הוא מין קפסולה של תוכן נשגב, תוכן של חירות, כן, בפסח, כן, תוכל של אמונה, בסוכות וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זה תכנים שמרוכזים בתוך החג, כן, ועל ידי התכוונות נכונה אנחנו יכולים לזכות בזכייה מאוד בדליגה כמעט, הייתי אומר, שלא כסדר, לא על פי השתדלותנו היומיומית וחיי היומיום, כן, אלא ממש לזכות בזכייה מיוחדת באותו החג, לצאת מחנוכה עם גבורה, לצאת מחנוכה עם קדושה. אני זוכר שהייתי בעל תשובה צעיר, בדרך כלל שירות המילואים שלי היה בתקופת חנוכה בגדוד, כן? אז תמיד שהייתי חוזר משירות המילואים, כן? בתקופת חנוכה, הייתי חוזר לישיבה, הרגשתי גיבור. שירות המילואים בחנוכה נתן לי איזו גבורה גדולה, איזו מין גבורה חשמונאית כזו, לעמוד על הגדרים ועל הגבולות שלי כבעל תשובה. הייתי כותב יומן במהלך המילואים. כל יום הייתי כותב את ההרגשות ואת התחושות, עומד על המשמר. וציינתי באחד הפרקי יומן, זוכר עד היום, זה היה ברמת דוד. אז באחד פרקי יומן כתבתי, אין ספק שאני חש בקרבי את גבורת החשמונאים, בכל כוחה. הצליח לעמוד על הגבולות, כן. אבל לא סתם להיות כזה, זה דתי מעצבן. זאת אומרת, ברור השם, הרגשתי טוב עם זה. אין ספק שזו הייתה גבורת חנוכה. לפחות כך הרגשתי, כן. המוחש ליוכחש, לפחות כך הרגשתי, וטוב שכך. בכל אופן, יש ודאי שייכות, כן, בין חנוכה לקודש, לקדושה, בין נרות לקדושה, נרות הללו קודש. מה המשותף בין הקדושה ונרות חנוכה? שאלה. פסקה 2, כן, קדושה, מקורה ושורשה בעולם עליון נבדל, וגם האש, או אש הנרות, וגם האש מקורה מן הקודש, ואליו היא הורגת. חיוני ביותר להסתכל על חיינו מנקודת מבטה של הקדושה. מבט מלמעלה למטה, מהשורש של הענפים. זאת אומרת, הנרות מעוררות בנו את מה שנקרא קדושה. למה זה כך חשוב קדושה? למה זה כך חשוב? קדושה זה, הייתי אומר, הייתי קורא לזה רגש, נטייה. אני אקרא לזה נטייה, אולי אני אקרא לזה עולם שלם פנימי. אבל הקדושה, אם אנחנו רוצים להבדיל, אם אנחנו רוצים לדעת האם באמת אנחנו חושים טעמה של קדושה, עלינו לשאול את עצמנו, מאיזה גובה אנחנו מסתכלים על חיינו? היכולת להסתכל על חיינו מנקודת מבט גבוהה, ממש כמעט ממבט הציפור, להסתכל על סמטאות חיינו ממבט הציפור, ולראות שהסמטה היא חלק מרחוב מרכזי. והרחוב מרכזי הוא חלק מרשת רחובות. ורשת הרחובות בעצם מהווים את שטחה של העיר כולה. והעיר כולה היא חלק ממחוז, והמחוז וכולי. זאת אומרת, איזה מין זום אאוט. באופן כללי, חיינו, חיי היומיום שלנו, מתנהלים מתוך איזשהו זום אין. מה זה זום אין? אתם מכירים את הספר הזה? כן? זום. יש ספר שנקרא, זום הוא נקרא. כן? זום אאוט או זום אין, לא זוכר, הוא נקרא ספר כזה עם ציורים. רואים שעון שמחסה את כל הדף. בתמונה השנייה, רואים שהשעון הוא חלק מקיר. בתמונה השלישית, הקיר הוא חלק מחדר, וככה, עד שרואים שבחדר הזה, הוא בעצם בית קטן בתוך עיר. אתם מכירים את הספר הזה? כדאי, זה משל נמרץ לדברים שאנחנו מדברים עליהם פה, כן? זאת אומרת, התמונה הראשונה מציגה את השעון בזום אין. כלומר, אנחנו מרוכזים בשעון בלבד, עד כדי כך שנדמה לנו שכל עולמנו זה החתיכת שעון הזה בתולה. אבל ככל שאנחנו כביכול מתרחקים, מרחוק נראה לי השם, דווקא ההתרחקות היא מציבה פרספקטיבה. הקדושה, כן? זה היכולת להיכנס לנקודת הסתכלות פנימית, היא קיימת בתוכנו אגב, זה לא בשמיים. כל אחד מאיתנו זוכה למבט כזה מדי פעם. אגב, אתם רוצים לקבל מושג כלשהו, סליחה על הדימוי, אבל זה מה יש. אתם מסתכלים למשל על מעצב פנים. מעצב פנים, שהוא בא לעצב חדר, כן? אני לא מעצב פנים. אז אני שואל את עצמי, איזה כיסא מתאים לשולחן? אז אני לא מצליח לראות את הכיסא והשולחן במערכה אחת, עד כדי ליצור את ההתאמה ביניהם. אני יותר מדי נתקע בכיסא, יותר מדי בשולחן, כדי ליצור את היחס הנכון ביניהם. מעצב פנים, מה הוא עושה? הוא מסתכל מרחוק. הוא מסתכל על כל החלקים של החדר, והוא כבר יוצר את ההתאמה ביניהם. זאת אומרת, יש לו מבט כללי, נקרא לזה ככה. וזה קורה, כל אחד יש לו את ההתמחות הזו שלו, את הייצוב פנים שלו. יש אדם שהוא יודע לעשות את החשבונות הכלליים האלו במודלים כאלו, כן, מכוניות, בריאות, יש כל אחד בעניין שלו. יש אדם שבחינוך, הוא יודע ליצור מערכות חינוכיות, יושב הרב ביגון מעל כולנו, והוא מסתכל, כן, צופה מחדרו, כן, על המקום הזה, על התנהלותו, על האינטרסים של מקום, ומחליט שהגיע הזמן להקים ערוץ. אתם מבינים? אז יבוא אדם ויגיד, החוץ, החוץ, מה החוץ? תן ללמוד, החוץ, תורה, מוציאים את התורה לאינטרנט. אני יושב שם בחדרו, שדפק עם היפרון ככה, כן, מסתכל על הכל ככה במכלל, טרח, מוציא פתאום איזה פרויקט, זה לא מעניין, כן? אבל, טוב, זה כבר ממש קדושה, זה כבר ממש חשבונות של קדושה, דברים שנוגעים באמת להסתכלות כוללת בענייני חינוך וכן הלאה, זה באמת כבר מדרגה יותר גבוהה. אבל רעיון הוא, שהקדושה מקורה ושורשה בעולם עליון ונבדל. זה נקרא קודש. קודש דבר נבדל. זאת אומרת, העולם הנבדל, כן? העולם הנבדל, כן? זה כמו נבדל בכדורסל, שהשחקן עובר יותר מדי את הקבוצה היריבה, איך שזה לא יהיה, אני כבר לא זוכר את הכלל הזה, אבל הוא כבר נבדל, כן? הוא מתנתק. זאת אומרת, הקדושה הזה, לא הייתי קורא לזה התנתקות, כן? הקדושה זה הבדלה. זאת אומרת, זה הבדלה, כלומר שאנחנו מבדילים בין המבט ארוך הטווח לבין המבט קצר הטווח. כלומר, באדם יש שני ממדים, יש את הגוף ויש את הרוח. הגוף מביט כאן ועכשיו. זה תמציתה של תרבות יוון כידוע, כן, שכל עניינה זה כאן ועכשיו, זה ההווה, ביצת ההווה, כל מה שההווה יכול להציע, כל מה שקרקע המציאות העכשווית יכולה להציע, את זה לוקחים, טק, 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 כן? כל קצר מועד, כל מאוד, כן? כל, לוקחים את הזמין, את הקרוב להשגה, את הקרוב להנאה וכן הלאה. יש את המבט הזה, זה הגוף שלנו. אגב, וזה בסדר. המבט ההווי, יש לו מקום. ודאי שיש לו מקום. ודאי? איך אומרים? תכלס. אתה מדבר איתי דברים גדולים, דברים גדולים. תכלס, עכשיו, עכשיו, מה קורה עכשיו? יש מקום לתכלס. אבל אם התכלס, הוא כובש לו מקום גדול מדי, הוא לא מניח לחשבונות העתיד להיכנס לתוך ההווה. צריך למצוא את היחס הנכון. אבל אין ספק שבקרב האדם קיימות שתי נטיות. בלי שום ספק. המבט, כן? קצר הטווח, שהוא בעצם הדאגה לכל הצרכים הקיומיים שלנו. זה גם הקיומיות הפיזית, זה גם הקיומיות אפילו הנפשית, העכשווית שלנו, ואפילו הרוחנית. מה יש לפנינו? אנחנו נראה את זה בהמשך. ויש את המבט ארוך הטווח, שכל החישובים שלו בכלל מתחילים מאחרית הימים, ורק משם הם באות להווה. זה מבט אחר. אנחנו צריכים לעורר את שני המבטים האלה. פה, כן? בעניין של חנוכה, אנחנו כאן כמובן מבקשים לעורר את הפן, את כל זה כך, את הנטייה המופלאה והמבורכת הזו שבתוכנו. אותו מעוף הציפור, אותו המישור הנבדל, שמכוחו יש לנו אפשרות לזכור את חיינו, כל יחיד ויחיד את חייו שלו, כן? בסקירה כללית, כן? גם את סקירה של חיי האומה וזו, כן? כן? או לצפות בסוף, מסוף העולם ועד סופו, מי בראשית ברא אלוקים ועד אחרית הימים. זאת אומרת, נשמע בומבסטי, אבל זה עניינה של קדושה. זה תחום ההתמחות שלה. אנחנו לא יכולים בלי זה. לא יכולים. הנראות הללו קודשים. קדושה מקורה ושורשה בעולם עליון נבדל. טוב, וגם האש, אומר, פה יש את הדימוי, מש הפיזי, כן? גם האש של הנר, כן? מה הוא עושה? הוא שואף למעלה. שואף למעלה. אור הנר, כן? אש הנר, כן? היא כל הזמן שואף כלפי מעלה, כאילו, כאילו, להתנתק מן הפתילה. כן? זה נכון לגבי כל אש. אנחנו נצטרך לראות ולדייק יותר מאוחר גם מה באמת עניינו של נר חנוכה דווקא, כן? מדוע הקדושה שלו היא קדושה יותר מקורית? מה היא מרמזת לנו? יותר מאשר סתם אש של קומזיץ או פיקניק, כן? אבל בעיקרון אנחנו רואים שאור הנר, כן? כשאנחנו מסתכלים עליו, זה גם יותר בולט לעינינו, שאנחנו יושבים באמת בשקט וברגיעה, אחרי הדלקת נר ראשון, ומסתכלים על הנר, כן? יותר בולט לעינינו באמת המאבק המופלא שמתקיים בין הלהבה לבין הפתילה. האש מנסה להשתחרר מן הפתילה, אבל לא מצליחה. הפתילה מחזיקה את הקשורה אליה, שזה סוד היחס והקשר בין הגוף לבין הנשמה. אבל מה שבולט נגד עינינו, כן? יותר מאשר עניינה של הפתילה, זה באמת הריגת האש, איך היא רוצה להשתחרר, לחזור למקורה. זה החלק הנבדל שבנו. החלק הנבדל שבנו רוצה לחזור למקור, רוצה, כן, לקיים, לעורר בנו את המבט המיוחד של עין בעין, יראו, לכוון את העין האנושית אל העין האלוקית. כן? לראות את חיינו כפי שריבונו שלם רואה אותם. כן? איך הוא רואה אותם? כפי שדברים מופיעים בתורה, בנבואה, היה השם למלך ביום ההוא, כן, וכו'. זאת אומרת, זה מבט אלוקי מיוחד שאנחנו זקוקים לו נואשות. ככל שאדם יותר מתבוסס על קרקע ההווה, הוא הולך ומסתבך, כן? השאלות נעשות שאלות בלתי פתירות. סימני השאלה הגמלוניים והגסים הולכים ומתאבים, הולכים וגדלים, ואדם פשוט, כמו סימן השאלה, נעשה חסר זהות, חסר חוט שדרה או חוט שדרה עקום, כן? אנחנו חייבים, כן, להפוך את סימן השאלה לסימן קריאה מתוח, כן? זקוף, ודאי. זה העניין של הקדושה. העניין של הקדושה. כן, כן, האש התמימה והחביבה הזאת היא מאוד מאוד צנועה, כן, מפגישה אותנו עם המגמה המופלאה הזו של השאיפה כלפי מעלה. חיוני ביותר להסתכל על חיינו נקודת מבטה של הקדושה, כמו שאמרנו, מלמעלה למטה, מהשורש אל הענפים, מבט מן השורש לענפים, מקור חיותם של הענפים, כן, מן השורש, חליל וחלילה לחשוב שהאש, שהעץ חי מענפיו, הוא חי מן הדבר שנמצא מתחת לפני האדמה, שלא נראה לעינינו. אבל הוא חיוני ביותר והוא חשוב ביותר, הוא שורש הקיום של העץ. נעבור למספר 3. זה דימוי אחד, אם כן? העניין של ההריגה כלפי מעלה. מה הדמיון הנוסף, כן? בין הנרות והקדושה? דברים שבקדושה, כן? ההשתקקות אליהם נשארת גם לאחר השגתם. כי לא חל עליהם כוח ההרגל וחוק ההתיישנות, כן? רגע, לדייק יותר, זאת אומרת, אנחנו רק, רגע, אמרנו, הנרות הללו קודש הם, זאת אומרת, בחנוכה מתעורר יסוד הקודש. עכשיו אנחנו באים לומר כמה קווי אופי של הקדושה. בעצם זה, לזה הם מוקדשים דברינו, מהלך הזמן שנשאר, כן? קווי האופי של הקדושה. וכל קווי האופי אלו, הם מתעוררים בחנוכה. אז דבר הראשון שאמרנו, כן? כפי שציינו, קודם כל לעורר בנו את השורש הנבדל, את הנבדלות, כן? את היכולת להתרומם ולהביט מלמעלה למטה מן השורש של הנפש. מה הדבר הנוסף שבקדושה? קו אופי נוסף של הקדושה, שגם לזה יש לכבוד, סליחה? שגם לזה יש לכבוד בחג החנוכה, שבעזרת השם נזכה לזה. דברים שבקדושה, ההשתוקקות אליהם נשארת גם לאחר השגתם. כן? אל תיבלו פה מהגדרות, אנחנו נשתדל להסביר את זה. אבל טבעם של דברים עמוקים, שלפעמים הגדרות והניסוח שלהם, הוא לא דומה לכותרת של עיתון מעריב, אז זה קצת דורש מאיתנו כמובן איזשהו. אבל דברים יובנו בזאת. דברים שבקדושה השתוקקות אליהם נשארת גם לאחר השגתם, כי לא חל עליהם כוח ירגל וחוק ההתיישנות. כי אין ביכולת כלי הנפש, וקל וחומר כלי הגוף, להשיגם לגמרי. וידוע שרק עם הכל, עם הכלי, סליחה, תקנו שמה, רק אם הכלי משיג את הדבר, אזי נחשב שהדבר ברשותי, ואני מתרגל אליהם. אבל אם הדבר הוא למעלה מן הכלי, כמה שייכנס בכלי, תישאר עדיין השתוקקות להשיגו עוד ועוד. כיוון שהתוכן הנכנס בו הוא תוכן אינסופי, קדושה. אבל בדברים חומרים לעומת זה, שכלי הגוף והנפש משיגים אותם לגמרי, אין אליהם תשוקה, כי כבר הושגו וחל עליהם הרגל. כלומר, כן, המיוחד בקדושה, כן, מהסיבה שכבר ציינו בפסקה מספר 2, מכיוון שהקדושה היא הופעה של תכנים מאוד עליונים, מכיוון שהקדושה, כן, עניינה זה לעורר, כן? מכיוון שהקדושה עניינה זה להפגיש אותנו עם עולם לא ממדי בכלל, מחוץ לממדים, מעל הממדים, שבתוכנו, בתוכנו. ובואו לא נעמיד פנים כי אנחנו לא מבינים או לא משתוקקים לממד הזה. פשוט חשוב לי לוודא בכל רגע נתון שאתם לא חושדים בי שאני אדבר שפת מלאכים. זה דברים ידועים, לא? מה, אנחנו לא יודעים את זה. מה, למה אנשים באים מכון מאיר? מה, לחפש פה שפת הים, סנפלינג? לא, ודאי שלא. באים לפה בשביל הממד האינסופי. שבתורה, שבשמחת החבורה, של האידיאלים, של הגאולה. עדיין, שזה אנחנו באים לפה. כן? אז אם עדיינו בזה, אז בואו ניקח את זה טיפה הלאה ונבין. שאנחנו עסוקים בתכנים מן הסוג הזה. לא משנה. לא משנה. כמה נזכה ליישם. תמיד יישאר בנו שוקה. השתוקקות לעוד. כלומר, מה שנקרא החידוש, ההתחדשות. החודש הזה לכם. החודש הזה לכם, פירוש הדבר הוא, שהעם ישראל יש לו מסע ומתן עם תכנים עליונים. ממילא החידוש זה לנו. כי כמה שלא נגלה, אנחנו עם חסר מנוחה. כי אנחנו לא באנו לפה לעולם הזה כדי להגשים תכנים טבעיים. או לא רק תכנים טבעיים. ודאי, גם עם ישראל יש גוף, גם עם ישראל יודע לבנות בתים לא רע, וכבישים, ויכול להיות מספר אחד לפרסי נובל באופן יחסי, אפילו מוחלט באוכלוסייה. כן? יכול להיות. אבל זה לא עניין שלנו. זה לא עניין. מכיוון שמה שמניע אותנו זה כוח קדושתי אדיר של תיקון עולם במלאכות שדי. כמה שלא נבנה קשרים, וכמה שלא נבנה כבישים, וכמה שלא נשכלל, תמיד יישאר בנו תשוקה. למה אתה משתוקק? לך תסתכל על רואה הצון שם בניו זילנד. יש לו את הבקטה שלו עם כמה גבינות. ונגמר זה פה, הוא קם ליום חדש ואומר תודה לאל. נגמר זה פה. וכך הוא חי מאות שנים. לא מעניין אותו. כי יש לו גבול מתחת לשמיים. והוא מתחת לשמש. עם ישראל זה עם הפזיזה. זה עם שהוא נרדף על ידי הנשמה האישית שלו, על ידי הנשמה הציבורית שלו. בעצם הוא נע מכוח של ריבונו של עולם. ולכן, זה בכלל לא משנה מה שנעשה. שום התגשמות בפועל לא תרגיע אותנו. תמיד אנחנו חייבים להמשיך הלאה. זה העניין של השתוקקות. כן? זה בעצם מה שכתוב בפסקה. כן? ההרגשה שמלווה אותנו בשעה שאנחנו באים לגלות תכנים רוחניים, תוכן רוחני שהוא גולת הכותרת של חיי, ואני מנסה להגשים אותו בפועל, אני מתפלא. הרי קצת הגשמתי אותו. למה אני עדיין משתוקק? אתה יודע למה אתה משתוקק? מוסיף דעת, מוסיף מחוב. ככל שתוסיף לדעת את עצמך ואת נשמתך, אתה מוסיף מחוב. מהו המחוב? שלא תהיה לך מנוחה לעולם. וישב יעקב. ביקש יעקב לשבת בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים שיש להם עולם הבא, כן? מבקשים לשבת בשלווה בעולם הזה? לא. מי ששייך לבירור הופעת שם השם בעולם הזה, הוא צריך לדעת שלא תהיה למנוחה. בעצם אין לנו בחירה. אנחנו נבחר בעל כוחנו להיות יהודים. אז לפחות נשלים המשימה הנפלאה הזו. כן? אנחנו נגיע לאותו מצב מופלא, מה שנקרא של להיות שמח בחלקנו. מצד אחד להיות שמח במה שהשגנו, אבל כבר להיות פתוחים לתביעה החדשה, כן? שבאה עלינו ממקור הקודש. אומר הרב אורות התשובה, טבעה של התשובה שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחת. היא נותנת לו מנוחה, כי אפילו בנקודה הכי קטנה של מימוש התשובה יש עושר גדול ורם. מצד שני, היא נותנת לו כובד ראש, כי עדיין מציבה בפניו תביעות חדשות של השלמה, כי מקורה הוא בדחף אינסופי של תיקון. או שכמו שאומר הרב בתחילת ספרו, התשובה מצד אחד היא מצווה קלה שבקלות, שהרי אפילו בתיקון קטן אני כבר עושה תשובה, מספיק ששמתי את הכיסא במקומו, כבר עשיתי תשובה, החזרתי דברים לסדרם, אבל מצד שני, קשה שבקשות, שעדיין לא יצא אל הפועל, במובן שלם. כלומר, אנחנו ניצבים בפני הנוסחה הלא פשוטה הזו, כן? תביעה אינסופית, מצד אחד, מצד שני, אפשרות מימוש חלקית. אנחנו צריכים להיות שמחים בחלק, אבל יחד עם זה לדעת שלעולם לא ניפטר מהתביעה הפנימית. וזה אושרו של האדם, זה הרצון ושוב, הלב והמעיין, כן? התשוקה והגעגועים והמימוש. והמימוש גורם להעצמת התשוקה, ושוב מימוש קטן, ושוב הלוך וחזור. כל ניסיון לבוא ולמצוא מצב של רגיעה, מצב שבו נגיד, די, לא יצליח. והתרבות העכשווית שמנסה לרמות אותנו, ולשקר אותנו, ולהונות אותנו, שכל מה שצריך להיות כדי להיות מאושר זה לשבת בסלון, ולהתבונן במסך בוהה, זו טעות שקר. הנפש לא תמלא. לא בעם ישראל. לא כל דבר אפשר להעתיק מהגויים, עם כל הכבוד. אין שום בעיה. גויים יכולים לשבת מול המרקע ולזבזה בכמה וכמה ערוצים, לך לישון שמחים ושבעים. עם ישראל זה לא שייך. כן. וכמו שאמרתי, אין לנו כל כך אפשרות לבחור היום להיות יהודים או לא, אז כדאי שנשלים העובדה הזו ונפיק מנה את המירב. כן, אם יודעים להשתמש יפה בנוסחה הזו של הרצוב השוב, של הגעגועים והמימוש, יודעים להשתמש בזה יפה, החיים יכולים להיות חיים מאושרים. חיים מאושרים. מספר 4. קו אופי נוסף של הקדושה, דבר זה נלמד דווקא ממילות התפילה בשבת, והנחילנו באהבה ורצון, שבת קודשך. הדגש פה זה האהבה ורצון. כן? קו אופי של קדושה מהו? כלומר, איכות, הקשר, כן? מקרה זה לשבת וקדושתה, מתברר רק על פי מידת התשוקה אליה. באהבה ורצון, שבת קודשך. זאת אומרת, מתי אנחנו בית מחוברים באהבה ורצון? כאשר אנחנו זוכים לטעום את שבת קודשך. אבל אם אנחנו נמצאים רק במימד החיצוני של שבת, גם אנחנו מדקדקים במצוותיה והלכותיה, מאוד מאוד. אנחנו מאוד נזרים, כן? למזוג את התה לכוס, כן, מכוס שלישית, וכן הלאה כמו שצריך, וכן הלאה. אבל אנחנו בעצם מצויים רק בצד החיצון של השבת, במצוותיה. אבל אנחנו לא נכנסים, כן, לפני ולפנים לטעימת קדושתה. לא יוכל להיות חיבור של אהבה ורצון. כלומר, במילים אחרות, אם אנחנו רוצים לבדוק, כן, האם באמת טעמנו טעמה של קדושה, נוכל לשאול את עצמנו את השאלה הבאה. מה יחסנו לכל דבר ודבר? אתה רוצה לדעת אם הצלחת באמת, כן, לתפוס את קדושת הזולת? אם אתה באמת תואם את העם קדושת הזולת, שים לב ליחסך כלפיו. האם היחס שלך כלפיו הוא אהבה תלויה בדבר, או יחס של אהבה שאינה תלויה בדבר? ככל שאתה תופס את הממד היותר פנימי של הזולת, תואם את העם קדושתו של הזולת, יחסך כלפיו לא יוכל להיות יחס חיצוני. הוא חייב להיות יחס של אהבה ורצון. כן? והנחילנו באהבה ורצון של שבת קודשך. כלומר, אנחנו בעצם מתפללים לטעום, כן, את טעם האהבה והרצון של שבת, לרצות בשבת, לרצות שלא תחלוף. הלוואי שאפשר יהיה להמשיך לשבת בלי גבול, יום שכולו שבת. ודאי וודאי שאני לא אתפלל רבע שעה לפני, כן, בזמן המוקדם, ביותר שזה רבע שעה, 10 דקות לפני צאת השבת. אולי, אולי אפילו אני אדחה את המניין הראשון, בפרט אם אני גר במקום, שכונה או ביישוב, שיש שם שטיבלך, אולי אני אלך אפילו להתפלל בשבתות החורף ב-8:30 או ב-9, כן, מוצאי שבת. קצת להרוויח את אווירת השבת, עוד שיר שבת, עוד חידוש של תורה של שבת, עוד לגפף ולחבק את השבת, כן? אהבה בתענוגים. זה מראה שתפסנו את קדושת השבת, כן? זה הממד של הקדושה, כן? מילים אחרות, כשאנחנו חושפים את הממד הקדושתי שבתוכנו, אז אנחנו יכולים להתחבר לכל דבר ודבר, חיבור פנימי ולא חיצוני, לא להיות נואף חסר לב, שלא תהיה ביאה אסורה. כן? ביאה אסורה זה יחס לא נכון לדבר, זה נקרא נואף חסר לב. כן? יש חסרון בלב, יש חסרון בהתחברות. כן? זה קו אופי נוסף של הקדושה, שאנחנו זוכים לו בחג החנוכה. אחר כך חג החנוכה, בל נתפלא, כן? מה זה בל נתפלא? הכוונה היא הלוואי ונזכה, כן? בחג החנוכה, באמת לטעום טעמה של הקדושה שמחבר אותנו כל כך, כן? מחבר אותנו כל כך בזוגיות. נרגיש יותר בזוגיות מחוברים לשותינו, נרגיש יותר מחוברים לילדינו, לאהוב אותם, להאמין בהם, נרגיש יותר מקושרים לארצנו. תכן שלא חשנו את זה לפני חג החנוכה, והיינו בעיצומו של חג, אנחנו מרגישים את הקשר לארץ ישראל יותר, לכל דבר ודבר, את הקשר העמוק לתורה, כן? פתאום אנחנו זוכרים להיכנס לפני ולפנים, לתוך האהבה העמוקה כלפי הדברים האלו. למה? קדושת החנוכה, כן? הכניס אותנו לפני ולפנים. כמו החשמונאים הקדושים, הכהנים, כן, שעיקר עבודתם זה בקודש הקודשים. גם אנחנו זכינו לפסוע פנימה אל הקודש, כן, ולטעום את הטעם המופלא של חיבור אמיתי לדברים. חיבור אמיתי לדברים. איזה כיף זה לפעמים שאנחנו יושבים בבית המדרש, כן, פתאום מרגישים קשר שונה ללימוד. כל אחד בתחומו שלו, אתה לומד הלכה, כן, ומה לעשות בשבועות האחרונים, ואומרת, החיבור שלך להלכה היה חיבור מאוד מאוד חיצוני. אבל פתאום היום אתה מרגיש שזה מין קשר נפלא. למצוות האלוקיות, לא מתה הלכה כמו מונה פנינים, כל כך סס על אמרתו, על אמרתו של הקדוש ברוך הוא, על הדרכות המפורטות והמפורשות, כל סימן קטן, מבחינתך זה כמו לשחק במרגליות, אתה יושב ואתה כולך מכונס בתוך הלימוד, כולך בפנים כאילו, אין לך בעולם דבר חוץ מהלימוד. איזה כיף זה הרגעים האלו, שאנחנו זוכים להרגישה של שייכות. זה קדושה, זה קדושה, זה לא רק אינטלקט, כן, שעכשיו אני, כן, חכם יותר, זה לא הנקודה, זה קדושה. אני מרגיש את הערך של ההלכות עכשיו. אל תקרא הליכות, אלא הלכות, הלכות עולם. הליכות עולם לא. כן, זה קשור לקו האופי הזה של הקדושה. מספר 4, מספר 5, יש עוד קו אופי לקדושה, וגם לא, אנחנו צריכים לצפות בחג החנוכה, כן? לצפות ולהתפלל לכך, שנזכה לכך. אלו דברים שדיברנו עליהם באריכות, במסגרת השיעורים באורחות צדיקים, בואו נחזור לזה מן הסתם, שבוע הבא. במספר 5, הקדושה מתבטאת גם, קו אופי נוסף, קלאסי, מאוד מרכזי של הקדושה, מתבטאת גם בכלליות והתפשטות עד אינסוף. ואין בה שום קימוץ והגבלה, אלא היא מאירה לכולם. כן? נר, נר לאחד, נר למאה. כן? אז הנה הנר. הנר הזה, כן? הנר, כן? הוא מבטא את הקדושה, כמו שאמרנו, ולכן מנר אחד אפשר להדליק מאה נרות. מדליק מאה נרות מנר אחד, ואין הראשון חסר דבר. יש ביטוי כזה. אצל חכמי הסוד, כמעציל מנר לנר, ואין הראשון חסר מאורו. כלומר, הקדושה מתבטאת בכלליות והתפשטות עד אינסוף. כיוון שהקדושה, מקורה ושורשה, הוא באור אינסוף, וזה קיים בתוכנו, שאנחנו נפגשים, כן? אפילו קצת, בממד הקדושה שבתוכנו מתעורר בנו חפץ, אז לתת עוד ועוד. מה גורם לנו לא לתת? מה שגורם לנו לא לתת זה בדרך כלל תפיסה חומרנית. התפיסה החומרנית צודקת בקמצנותה. כי על פי התפיסה החומרנית שאתה נותן, חסר לך. חסר לך. לפי התפיסה הרוחנית שאתה נותן, אתה מקבל. נתן, פיזר לאביונים, וצדקתו עומדת לעד. צדקתו הכוונה היא שימציאו לו צדקה מן השמיים לתת לו עוד ועוד, או שצדקתו עומדת לעד, למרות שהוא חסר ממון, אבל עושרו הרוחני והנפשי הוא לאילה ולאילה. זוכה לנחלה בלי מצרים. כלומר, כן? כאשר אדם זוכה להיכנס למד הקדושה, הוא כבר לא קמצן, הוא פתח. הוא כבר לא קמץ, הוא פתח. כן? הוא כבר תנועה פתוחה, הוא כבר הולך לקראת. ואהבת ל, ואהבת לרעך כמוך. לא ואהבת את רעך כמוך, שאז יותר, איך אומרים, אתה אוהב את זה שדומה לך, את רעך, הדומה לך, הוא כמוך. ואהבת רעך כמוך זה משהו אחר לגמרי. למרות שאתה והוא שונים, אתה הולך לקראתו כדי שהוא יוכל לממש, כן, את תפקידו ותוכנית חייו. זאת אומרת, הוא לא צריך להיות כמוך. זה שאתה מאפשר לו לחיות, זה שאתה מאפשר לו לבטא את עצמו, זה לא בא על חשבונך. אבל זה תפיסה של קדושה. במקום שאני יותר סקטוריאלי, אני יותר חומרני. במקום שאני אקס-סקטוריאלי, הרב קרליבך, כן, ודומיו, אני בא מכיוון הקדושה. הקדושה היא מתפשטת על הכל. כן? זה דבר שמאוד חשוב להבין אותו. הקדושה מתבטאת גם בכלליות והתפשטות עד אינסוף. ואין בה שום קימוץ והגבלה. כן? הווה מחשב שכר? לא. הווה מחשב הפסד, מצווה ושכרה. יש הפסד במצוות, בלי שום ספק. כדי לקיים מצוות, חלקם של המצוות, אנחנו צריכים, או כל מצווה במצווה, כדי לקיים אותה כהלכתה, אנחנו מפסידים משהו. אנחנו מפסידים זמן, אנחנו מפסידים כוחות גוף, לפעמים אנחנו מפסידים ממון, כמו שנראה, אורחות צדיקים, ישר הנדיבות, כן? שישתדל לקנות חפצי מצווה בממון רב, כדוגמת אותו תנא שקנה, כן? רבן גמליאל כמדומני שקנה את האתרוג באלף זוז, כמו באושפיזין, באלף שקל, באלף דולר זה היה נדמה לי. אלף דולר באושפיזין, מה אתם רואים? מה זה היה שם? שקל או דולר? מה זה היה באושפיזין שמה? דולר זה היה. $1,000 הוא קנה את הזה. כן. בסוף עשו לו מזה, סלט עשו לו מזה. וואי, איזה דבר. כן. שיקנה. הווה מחשב הפסד מצווה ושכרה. הווה מחשב הפסד מצווה ושכרה. כאשר אתה בא לקנות את המצווה, מצד הרגשת הקדושה שבך ובמצווה, אתה יכול להוציא על יעון רב. כי לא הפסדת. למה לא הפסדת? היה לך $1,000, ועכשיו נשאר לך $100. אבל $100 האלו שנשארו לך משתבחים, ממה? משתבחים מהקדושה היתרה שקנית. למה אנשים מחפשים כסף? למה? כי הם מחפשים מילוי. איזה מילוי חסר להם? רוחני. אם היה לנו מילוי רוחני, היינו מסתפקים ב-1,000 שקל לחודש. את תעשו חשבון פשוט, לא היינו צריכים יותר מ-1,000 שקל לחודש כדי לחיות חיים טובים. למה? כי לא היו מוכרים לנו ביוקר, כי אנשים לא היו תאבי בצע. תחשבו על זה. תלכו על פי החשבון הזה, כמעט ולא צריך לשלם כלום כדי לחיות. ממש. זה פשוט לא יומן. אנשים היו מעניקים אחד לשני, כן? לא, לא יודע. פעם עשיתי חשבון, פעם רוחי יותר צלחה בעניין הזה. עשיתי קצת חשבון לראות איך היו החיים נראים במידה והיה מידת החסד בעולם. לא היינו צריכים יותר מ-1,000 שקל בחודש. וגם את זה היינו יכולים לקצץ. כי הסיפוק הרוחני היה מסלק את כל חשבון המותרות. אז אם אתה מוציא בשביל חפצי מצווה, אתה מגדיל את נפח הרוחניות שבתוכך. ממילא, נכון שנתת 10 שקלים ונשאר 5, אבל ה-5, בהתארגנות החדשה של הנפש, ה-5 האלו נחשבים כרב. מה שאתה זוכה תמורתם, זה הרבה מעבר ל-5 שקלים. אתה יודע מה? אני מוכן גם לתת לך את 5 שקלים ולהישאר עני. כן? אני מוכן. עם ההרגשה הנפלאה הזו. אולי כך יגיד האדם הקדוש. אולי קצת הגזמתי, כן? כדי להדגיש את העניין. אבל הקדושה מתבטאת בכלליות והתפשטות עד אינסוף. ואין בה שום קימוץ והגבלה. אלא היא מהירה לכולם. נר לאחד, נר למאה. כשאדם במצב של קדושה, נתינתו אינה מולידה בו. הרגשה של חוסר. גם אם יש חוסר פיזי, אבל הרגשה של חוסר. מפורסם הסיפור על רבי זושה, כן? שהיה אני גדול, אני גדול. אנשים היו מתפלאים ואומרים לו, איך אתה חי כל כך אני? מה, אני? מה, חסר לי משהו? מה אתה מתכוון? חסר, אתם מכירים את הסיפורים האלה. מה, באמת חסר משהו? לא חסר לי שום דבר? הקדוש ברוך הוא נותן לי הכל. זה לא סתם אמירה. זה אמירה שנראית בעיני החומרני, היא נראית אמירה חסרת אחריות. אבל בעיני האדם הקדוש, עצם עובדה שריבונו של עולם מחיה אותנו, בעצם עובדה שבכל רגע ורגע הוא משגיח עלינו, זה כשלעצמה כבר סיבה לשמוח עד לב. השמיים, אנחנו שגר. אז אנחנו לא כל כך מבינים, בעינינו זה סיפורי חסידים כאלו. כי אנחנו לא כל כך מבינים, אנחנו צריכים בהחלט ביטחונות חומריים, מפחות או מיותר. אנחנו זקוקים לביטחונות חומריים כדי להרגיש קיימים. קשה לנו לוותר על דברים, כן? כל אחד יבדוק את עצמו עד כמה הוא מסוגל לפנות מתוך ביתו דברים בערב פסח. דברים שבאמת הוא לא צריך, או לפחות לא יזדקק להם 8 שנים האחרונות. כן? עד כמה הוא מסוגל באמת לקחת את הדבר הזה, לשים אותו בסקית, באפקר, ולראות מישהו אחר בא ולוקח אותו בחדווה כזו, אל תוך ביתו. כן? את המג'מיקס, החמישי והשישי שלך. כן? יש לך כבר 2, עזוב, עם מנוע של חצי כוח סוס. אתה רוצה לך את 4 אלו שזכרים, אני יודע, קיבלת פה, קיבלת שם, קיבלת שם. אתה מסוגל לשים אותם שם ליד האפקר, או לתת אותם לחנות, כן? של יד שנייה, של הגמח. זה הבדיקה האמיתית. כמה אדם מסוגל לוותר על שלא לטובת הזולת. כן? אני חושב שזה מדד טוב כדי לראות עד לאן מתפשטת קדושתו של אדם. לא מוליד חוסר. לא מוליד חוסר. אנחנו ממשיכים הלאה. לפסקה מספר 6, קו אופי נוסף של הקדושה. הקדושה, הנראות הללו קודש הם, כן? הקדושה מעניקה לאדם ראייה מפוקחת, לא רק של מציאות ההווה וכל תכניו, אלא יתרה מזאת, היא מעוררת שוקה עמוקה אל מה שלא הושג עדיין. בכל עין לך תצפה. למה כל עין לא תשמח במה שיש? למה המבט הזה על מה שאין? בכל עין לך תצפה. שזה ברור שהלכה הזה זה רק באחרית הימים. אז למה לצפות את הדבר שלא הגיע? למה שהעין לא תהיה מוקדת בכאן ועכשיו? דיברנו על זה בהתחלה, אבל פה זה התור, הגיע הזמן, כן, לחשוף פן נוסף באמת בחשבון שבין ההווה לבין העתיד. הנרות, אל מה של, כן, מעוררת שוקה עמוקה אל מה שלא הושג עדיין. יכול להרוך לה. ציפייה למה שלא הושג עדיין, וזהו יסוד הגעגועים דקדושה, שכל טעם החיים גנוז בהם. הסימן הטוב בשבילנו, אם התבשמנו מקדושת החג, יהיה, האם באמת מבטנו הוא כרגע מעבר לאופק? המבט שלנו הוא הורג לדברים שלא הגיעו עדיין. המבט שלנו מסתכל, כן, אל דבר שלא הושג. יש את ה... אני זוכר את עצמי בתור ילד, כן? זה כל אחד עם הזיכרונות שלו. אני זוכר שבתור ילד, כשהיינו הולכים לישון לפני טיול שחר, טיולי השחר בשלוש וחצי בבוקר, קמים בלילות הקיץ, בבקרי הקיץ, בלילות הקיץ, שלוש בבוקר, שלוש וחצי, אני חושב שזה היה שלוש דווקא. כן? אם אני לא טועה, זה היה שלוש. כן? אבל הציפייה להשכמה, ציפייה להשכמה. זאת אומרת, הערב שלפני הטיול, כן? היינו הולכים לישון סביבות שבע, המטפלת כבר הייתה בכל הכוח מנסה להרדים אותנו. ואנחנו לא יכולים להירדם. לא יכולים. עוד איזה משפט, עוד משפט, עוד איזה צחוק, עוד איזה סיפור. והמטפלת, אני עוד שומעת רעשים בחדר. אני מבקש תרגו מיד לשתוק. ואנחנו לא יכולים, הגעגוע מציף אותנו. עכשיו, מצד האמת, יש את ההווה. בהווה, הנעליים מוכנות לטיול, הבגדים מוכנים, יש. אבל אנחנו משום מה לא מסתפקים בהווה, אלא הורגים ליום המחרת, או לליל, כן? לשעה שלוש בוקר. העתיד, מה שלא הגיע, לא נותן לנו מנוחה, איזה ציפייה וגעגוע מתוק. לא געגוע מייסר. געגוע שכולו דריכות. היינו מוכנים אפילו להישאר ערים עד שלוש בבוקר. אבל המטפלת חכמה. ידע שאחרי זה אנחנו לא נוכל ללמוד בבוקר. כן? ואיכשהו, איכשהו הצליחה להרדים אותנו בסופו של דבר. כן? תראה פה מיד התעוררנו כמו ציפורים שנותנות קולם בשיר, מיד עם פתיחת העיניים. קמנו מיד, הסתדרנו בטור ויצאנו אל תוך ממלכת הלילה. כן? זה הגעגועים. את היש לעומת האין, העתיד לבוא. כן? בחנוכה מתעורר קו האופי הזה של הקדושה. געגועים. דבר מעניין. אנחנו יושבים בחנוכה, יושבים מול הנרות. בדרך כלל, שמתי לב בשנים האחרונות, שבחנוכה יש גשם, פרט לשנה שעברה. הדבר מאוד מוזר בשנה שעברה, הייתה בצורת שהייתה נמשכה אפילו לתוך חנוכה, הפעם הראשונה, כן? בדרך כלל, כן? אז בחג החנוכה, מזג אוויר הוא קודר, מעונן, אבל בהדלקת הנרות אין רוח. לא יודע אם שמתם לב. אין רוח, כאילו. שמתי לב לדבר הזה, במיוחד שאני מדליק נרות בקיבוץ, אני רגיל בדרך כלל בחנוכה, לנסוע לבית הוריי, אנחנו מדליקים על עדן החלון את החנוכה, אנחנו נמצאים שלפחות ביומיים האלה, בין אם זה נר ראשון, שני, רביעי וחמישי, אין רוח. אפשר להדליק על עדן החלון, לשחסם ברבים, כן? אנשים עוברים, רואים את הנרות, בעדן החלון של הוריי, קיבוץ זה לא כך שכיח, כי ידוע, אם מדליקים נרות, מדליקים אדם מתוך הבית, אז אפשר לפרסם את המס. אז אני זוכר את זה היטב. כל השנים, מאז שזכור לי, לא היה פעם אחת רוח. כן? פעם אחת רוח, למרות שהיה מזג אוויר, קודר ואפילו גשום, אבל רוח לא הייתה. מזג אוויר הוא קודר? מצד ההווה, אין הרבה על מה להסתכל. לאן עושים עיניים? לעתיד. זאת אומרת, בחנוכה, באמת, אנחנו גם משוחררים להביט בעתיד, כי ההווה לא מציע לנו הרבה. ההווה, חורף. הכל מתכנס, הכל שוקע, העלים נפלו מן העצים, העצים מרומים, הכל נכנס לתרדמת חורף. ואז הנפש באופן טבעי, תשימו לב, לא הייתי קורא לזה חלילה מלנכוליות, כן? שוב באים אלינו הימים, הימים הארוכים, העצובים, כן? אריק איינשטיין. שוב באים אלינו, כן. הימים הארוכים העצובים, אבל הם לא עצובים. למה הם נקראים עצובים בתפיסה החילונית? כי מצד ההווה, השמש לא זורחת. הכיף. הזרימה של החיים הטבעיים לא קיימת. אבל איש הרוח, הוא מגביה את מבטו למעלה מזה. איש הרוח יודע שאחרי החורף יבוא הקיץ. איש הרוח, איש הקודש, שמתנוצץ בו הקדושה, הוא יודע לשאת את מבטו אל העתיד לבוא, אל היום ההוא, שהשם אחד ושמו אחד. ואז הוא מתבודד ומתעלס עם העתיד הזה. עכשיו צריך להבין, כשאני מתגעגע לטיול השחר, זה לא געגוע מייסר, למה? כי כאשר אני מתגעגע כילד לטיול השחר, אני כבר בשבילים. אני כבר מטייל, אבל זה לא קורה. אבל הכל מצויר בצורה דייקנית. אתם יודעים מה יותר מזה? לפעמים שמתגעגעים באמת, לפעמים לא רוצים שזה יתקיים. כי כי הווירטואליות שבה געגוע הוא למעלה מן המימוש. וכך אומר הרב חרל"פ, הציפייה לישועה היא גדולה מהישועה עצמה. אפשר להביא את זה. היינו כחולמים. בדיוק. מתי הגעגוע מייסר? שאתה לא יודע להתגעגע באמת. אתה לא באמת מתגעגע עם הקודש שבתוך. שממד הקודש מתגעגע לגאולה, אפשר להיות בעומק הגלות. בעומק הגלות, ולצחוק. רבי עקיבא צוחק, והחכמים בוכים. כי רבי עקיבא רואה כבר את הבניין מתוך החורבן. הוא נושא עיניו ומבטו הקדוש, קדוש, קדוש, אל בניין הבית, דרך כל נבואות החורבן. ציון כשדה תחרש, אבל עוד יהיו נביאים ונביאות. הוא רואה את כל הנבואות כולם. הוא רואה את הסוף. למרות שיש לו את השועל יוצא מקודש הקודשים מול עיניו, בהווה. אבל מי שלא יודע לרומם את מצבו מן ההווה, להסתכל לעתיד, הוא יכול להגיע למשברים קשים ומסוכנים. קשים ומסוכנים. חג החנוכה, הוא יוצר בנו געגוע עמוק לעתיד לבוא. כשאנחנו שווים אל ההווה, מתוך הגעגוע הזה, אנחנו יודעים כבר לתפוס אותו בפרופורציה. פרופורציה. לא לסמוך יותר מדי, על מה שיש, בשלבי הגאולה, כי יש עדיין מאחורי כותלינו עוד הרבה מאוד, ולא להצטער יותר מדי על מה שאין. כי מה שעתיד לבוא, ימתיק לנו את כל מרורותינו, סמכנו, קיימות עם איתנו. של עתיד לבוא השמחה הגדולה שתופיע, היא תמתיק את כל המרורות שלנו, סמכנו קיימות עם איתנו. Okay? כל הימים של העוני, בעצם זה חומר גלן השמחה הגדולה. לכן דווקא ארבעה צריכים להודות. מתי הם מודים? שהם חוזרים לביתם. על בסיס מה הם מודים? על בסיס הזיכרון של איפה הם היו. לעתיד לבוא, שהעתיד הגדול יופיע, כל ימי המרורות יתהפכו לשמחה גדולה. אבל זה רק אם אנחנו יודעים לרומם את מבט... זה רק אם אנחנו יודעים לרומם את מבטינו אל העתיד. יסוד הגעגועים. שתי מבטים, כמו שאמרנו כבר בהתחלה. המבט על ההווה, כן? כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. אומר הרב קוק, שתי מבטים צריכים להיות לצופה הגדול. ציפיית הגאולה היא צריכה להיות בבחינה של עין בעין יראו. עין אחד בהווה? מה כבר הושג מהגאולה? יש הלל? עם ברכה, בלי ברכה, בלילה, ביום, לא משנה. יש הלל. אומרים את הלל. אתם חושבים שאנחנו מסתפקים במה שיש? איך אתם אומרים הלל? דגלים שחורים צריך. חצי תחנון, יום כיפור קטן. לא, 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 לא. אנחנו רואים מה שכבר הקדוש ברוך הוא גילה. יחד עם זה אנחנו לא מסתפקים בזה. לא מסתפקים בזה. זה הגעגוע. אבל אי אפשר להכחיש. ואי אפשר לעצום את העיניים מה שיש. בחנוכה אנחנו מתרומים מעל היש. גבוה גבוה, מעל המגדלים. היונה פורסת כנף. גבוה גבוה, כנסת ישראל. יודעת להסתכל מגבוה. כן. כן, וכל עין לך תצפה. ציפייה למה שלא הושג עדיין. כן. וזהו יסוד הגעגועים לקדושה. שכל טעם החיים גנוז בהם. מי שלא זכה לגעגוע קדוש כזה, לא יכול להרגיש את שמחת החיים באמת. לא יכול להרגיש. אי אפשר ללקט את השמחה שלנו מן ההווה. גם ההווה החיובי. אנחנו חייבים, זה כמו שבת. פעם בשבוע אנחנו נעצרים ליד תחנת התדלוק שנקראת שבת. אנחנו הולכים לעולם שקולות. אז אנחנו חוזרים, יום ראשון, חוזרים לשדה, חוזרים למחרישה, חוזרים לעבודות, חוזרים לימי הבניין. אבל אחרי שהשקפנו על הבניין במלואו, על הבניין בשלמותו, כמו אדריכל, שמסתכל על הבניין בשלמותו, ואז יורד לשטח ומתעסק בבניינו ההדרגתי. ביום השבת אנחנו נכנסים לעולם של געגוע גדול מאוד, עמוק מאוד. ואז אנחנו חוזרים למציאות החלקית, וחותרים בה לחוף מבטחים. גם יודעים להעריך את החלקיות שהשגנו, כי יודעים שכל חלק כזה הוא בעצם חלק של מה? של הבניין הגדול העתידי. אז גם שמחים בחלק, יודעים לתת לו את משקלו הנכון, אנחנו מזהים אותו כדלת או משקוף של הגאולה השלמה, כן? אבל אנחנו גם, מכוח השבת, שואפים, כדי להמשיך את הבניין. אנחנו לא נעצרים בדלת, לא נעצרים משקוף. זה הערך של הגעגועים. געגועים. אנחנו רוצים לגעת בקצה ההר. חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשי? זה הגעגועים. הגעגועים להיות כאברהם אבינו. הגעגועים להיות כיצחק. חייב אדם לומר, מתי יגיעו? מתי יתגעגעו מעשי? למעשה, אבותיי, אברהם יצחק יעקב. הגעגועים, יסוד לכך, חייב אדם. זה חובה. געגועים זה לא לוקסוס. זה לא פנטזיה סתמית. זה דבר גדול. השגת ההווה, שבע, השגת ההווה הוא בעיניים פתוחות, כדי לראות את היש שלפנינו, כן? ואת העמם של הגעגועים משיגים בעיניים עצומות דווקא, סתם איזה דבר מעניין לראות, כן? כאשר אנחנו רוצים, כן? כאשר זה גם, זה שפת גוף של האדם, שימו לב, שאנחנו עוצמים עיניים, אנחנו רוצים לראות משהו שהוא מעבר, נכון? יש לנו איזה קושי כאן, אנחנו רוצים לראות מעבר, אנחנו עוצמים עיניים. כן? מה שנקרא בלשון ברסלב, זה נקרא ליעצום עיני מלמחזי ואי אלמה. העולם הזה הוא מציג את ההווה. ואנחנו רוצים לעצום את העיניים כדי להסתכל מעבר. כן? אני רואה אותך, אבל הנוכחות העכשווית שלך היא קובלת אותי. אני רוצה לראות מעבר לפרצוף שלך, מעבר לגוף, אז אני עוצם את העיניים. שם אני עובר מעבר. שם נכנס לתוכחה, כן? לקודש הקודשים שלך. ואז אני חוזר, פותח את העיניים, ומתייחס אליך בהתייחסות אחרת. זאת אומרת, בדרך לשפת הגוף שלנו, כן? כאשר אנחנו רוצים לראות משהו בהווה שנמצא לפנינו, פותחים את עינינו. כשאנחנו רוצים לראות משהו מעבר, אנחנו עוצמים את העיניים. בחנוכה, לא צריכים לעצום את העיניים כדי לראות את העתיד. אלא לשבת מול הנרות, ויפה אמרו חז"ל, שטוב יהיה, כן? אם בחצי שעה הראשונה של הדלקת הנרות, לא לעשות שום מלאכה. הרעיון מובן. כשאתה עושה מלאכה, אתה מתעסק עם איזה עולם? עם ההווה. כשאתה לא עושה שום מלאכה ומביט בנרות, הנרות לוקחים אותך עט-עט, רק בלי רעשים, בלי הסחות דעת. תסתכל על נרות. הם כבר קחו אותך. לכיוון של התפשטות הקדושה, לכיוון של העולם הנבדל, כמו שראינו, לכיוון של טעימת הטעם של האהבה והרצון, הם יקחו אותך כבר לעתיד הגדול, לגעגוע, כן? לעולם העתידי של עם ישראל, של העולם כולו. היום ההוא יהיה השם אחד ושמו יוחן. אתה עם עיניים פתוחות. והעתיד מוקרן עליך מן הנרות. תסתכל עליו. כשאתה מסתכל על נרות, אתה לא מסתכל על ההווה. כשאתה מסתכל על נרות, אתה מסתכל על העתיד. בוא נראה איך זה כתוב כאן. השגת ההווה הוא בעיניים, כן. בעיניים פתוחות, כדי לראות את היש בדרך כלל שלפנינו, ואת העמם של הגעגועים משיגים בעיניים עצומות דווקא, כדי להציץ אל מעבר ליש, מעבר לכתף, אל ציפיית העתיד. בחנוכה מתגעגעים בעיניים פתוחות לנוכח הנרות, כדי לקלוט מהם את סוד הגעגועים. רעידתם של הנרות, הרעד של הנרות, הוא ביטוי לרטט הנשמה. דיברנו על זה כבר, אמרנו ש... להבה שמושכת כלפי מעלה, היא בעצם מציינת הנשמה המנסה באופן תדירי להתנתק מן הגוף. יש איזה סוד של חיבור מפליא לעשות, שהקדוש ברוך הוא, כן, בכוחו האינסופי, מחבר את הנשמה והגוף. אבל הנשמה מצידה רוצה לחזור למקורה, זה בא לידי ביטוי באותו רטט מופלא, אבל הרטט הזה, כן, הוא גם, כן, ביטוי למה? רוטטת אל על, אל הלא נודע, כן? הרטט הזה, זה שאיפה אל המעבר, אל מעבר לפתילה, אל מסתורין העתיד וציפיית התגשמות. אדם צריך לבדוק את עצמו. אדם צריך לבדוק את עצמו. עד כמה שאיפות חייו מורכבות באיזון נכון של געגוע ומימוש. כמה יש במין הגעגוע הזה? כמה יש בה? אולי לי געגוע. אולי אני טיפוס בלי גג, אולי אני טיפוס של כאן ועכשיו חלילה. האמת שאין דבר כזה, אין אדם שאין לו געגוע כלשהו. כן? האדם מחפש משמעות, מי שקרא את הספר הזה, לא ספר חובה, ממש לא חובה. בפרט אחרי שלמדנו את הדברים שאמרנו פה, הוא לא ספר חובה, זה הכל נאמר כבר. אבל נחמד, בתור עבודה, כן, פסיכיאטרית, שנעשתה בתנאי האמת של מחנה ריכוז, כן, שכתב אותו, הוא היה תלמידו של פרויד, והוא עצמו היה במחנה ריכוז. איך קוראים לו, שכחתי? ויקטור פרנקל. ויקטור פרנקל, כן. ויקטור פרנקל. ושם בעצם הוא מבסס את כל תורת הגעגוע. והוא מוכיח שמי שהיה במחנות השמדה, והיה לו שאיפה וגעגוע כלשהו, אחד התגעגע לנערה שלו בפלסטינה, אחד התגעגע לחזור לכפר שלו, ללודג' ולראות האם נשאר מישהו מבני משפחתו, על הדרגשים, מזר האב, עם עיניים בוהות, שלד עצמות, הוא התגעגע לחזור לכפר. דבר מדהים. זה נותן לו את הכוח לשרוד. לצעדת המוות. ואת כל מה שקדם. כשאנחנו מסתכלים על האנשים האלה, היום אנחנו שואלים את עצמנו, היינו יכולים לעמוד באיסורים האלה? תגידו לי. זה לא נורא. היינו יכולים לעמוד במסדר בוקר אחד, של 3 שעות, בקור של חודש דצמבר? היינו יכולים לעמוד? ערומים, אגב, סליחה אם לא אמרתי לכם. דבר מדהים. אבל יכול להיות שאם היה לנו געגוע, העניין הוא שהרבה איבדו את הגעגוע שלהם בשואה. מצבי משבר, הרבה אנשים מאבדים את הגעגוע. אבל אם הגעגוע קיים, באופן תיאורטי, אתה מסוגל לשרוד מציאות של גהנום. כל אחד עם הגעגוע שלו. איפה הגעגוע שלנו נמצא? למה אנחנו מתגעגעים? אתם יודעים מה? כל סוג של געגוע זה טוב. זה עוזר לעבור את הימים הקשים. ונעשה הנחה. גם געגועים לדברים כביכול של מה בכך לפעמים. לא נורא. כן? אבל געגועים של קדושה. את זה אנחנו רוצים. חג החנוכה. חג החנוכה הוא בזמן החורף. כאשר מצד ההווה, אמרנו זה מקודם כבר, אנחנו נסתפק בקריאה בלבד, הכל נראה קודר. דווקא אז אנו ברומן מופלא עם כל אוצר הגעגועים שלנו. של היחיד ושל הכלל. הגעגועים האישיים שלנו, להתגדלות בתורה, הגעגועים האישיים שלנו, הרבה דברים טובים וחשובים, לימון הרחמים, הרבה דברים. וגם של הכלל, עתידה של האומה. חג החנוכה הוא חג הגעגוע. למעשה, הגעגועים של האומה יצרו חג. זה חג. פשוט, געגוע יצא חג. אם געגוע זה היה דבר דמיוני, כן? דבר מניפולטיבי, סתמי, לא יצא חג. יצא חג. בימים ההם, בזמן הזה. חג שהשפעתו והקרנתו. זה מאז ועד היום הזה. אגב, זה המדד של חג. איך מודדים חג? איך אומר המכתב מאליהו? חג נמדד על פי רמת ההקרנה הקבועה שלו בתוך הזמן. שתמיד מגיעים לאותו הזמן, תמיד מתעורר שם התוכן הזה. זה נקרא חג. אבל אם אתה עשית משהו בעבר, והדבר הזה לא נעשה מתוך עולם פנימי עמוק, אין סיכוי שזה יעבור גם לדורות הבאים. הרי אמרנו, כל דבר שלא נעשה מכוח הקדושה הוא לא מתפשט. קדושה מטבעה להתפשט. היא גם מתפשטת בתוך הזמן. בתוך זמן. כן? אם באמת, באמת, היה תוכן קדושתי, הוא התפשט בזמנים כולם. לא תמיד בזמנים של האומה. כן? צריכים להיות אנשים כלליים כדי שזה יחייב את האומה כולה. אסתר. אסתר ביקשה והתחננה, כתבוני לדורות. כלומר, שכל התוכן של גאולת החשברו, גאולת שושן, יהיה לה מימד כללי. זה מה שהתחננה אסתר. שזה לא רק עניין של הצלה, של אותו הדור. שיהיה בזה איזשהו גילוי כללי שמחייב את הדורות כולם. כתבוני לדורות. וזכתה לזה. זכתה לזה. ללמדנו שאסתר דיברה בשם האומה כולה. גם מרדכי. תחשוב, איזה רעיון זה. שזה מחייב את כל הדורות כולם. איזה תוכן התגלה שם. אותו דבר חנוכה. אותו דבר. ניצחון החשמונאים. Okay? פה אנחנו מתקרבים לסוף. ניצחון החשמונאים את היוונים הוא ניצחון תרבות הגעגוע על תרבות ההווה והחשביזם. ואל נתבייש אם אנשים שפויים מן הרחוב אומרים לנו, אתם חולמים, אתם פנאטים. כן? אתם כן, הנה בא על החלומות הזה, בא, לכו ונשליחהו אל אחד הברות. לא צריך לחשוש, לא צריך לחשוש. אם מגנים אותנו על זה שאנחנו חולמים, זו מעלתנו, זה שבחינו. כמובן צריכים להיות, כמו שאמרנו, גם עין אחת צריכה להיות בהווה, לראות איפה העם נמצא, עד כמה אפשר לדרוש. כמובן, צריך, דיברנו כבר לתאום ולאיזון שבין שני הזמנים, רצו ושוב קראנו לזה. אבל אם אנחנו קצת מדברים כחולמים, סימן שדבק בנו משהו מהחשמונאים. שרינו. ניצחון החשמונאים את היוונים, וניצחון תרבות הגעגוע על תרבות האוהב החשביזם. ואז אפשר גם לנצח מעטים מול רבים. יהודה המכבי יכול לנצח ולהניס 100,000 יוונים אל מעבר לים. יכול. יכול. כי עם געגוע מנצחים את הכל. מנצחים את הכל. כשתוכר את הגעגוע, ואתה מסתכל על ההווה, אתה לא יכול לנצח. ילד פלסטיני קטן שזורק אבן, אתה לא יכול לנצח. עם מטוסים והליקופטרים, אתה לא יכול. החשמונאים הם הכהנים. זה הרעיון בעצם, שקודש הקודשים הוא המגרש הביתי שלהם. ומשם הם יונקים את געגועי הקדושה. ומכוחה הם נצחים. החשמונאים הם לא ביטחוניסטים. החשמונאים באים מעומק הקודש. מקודש הקודשים. נקודת הגעגוע עמוקה ביותר. קודש הקודשים של האומה, קודש הקודשים של היחיד, משם אנחנו יונקים את מאבקנו עם כל התרבויות האליל החולפות. מכוחה הם נצחים. ואין לנו רשות להשתמש בהם. למה אסור להשתמש לפי זה? השימוש באור הוא שימוש עכשווי. עכשווי. רגע, איפה הספר שלי? אני משתמש עם האור כדי לראות הספר. לא. אסור לנו להשתמש באור של הנרות בשביל שימוש עכשווי, פרקטי, שימושי, אלא לראותם בלבד. ומה הם מראים לנו? תעתיד לבוא. אין לנו רשות להשתמש, כי השימוש באור הנר הוא כדי לפתור בעיה בהווה. ואילו איסור השימוש משאיר אותנו, לוקח אותנו, מעורר בנו מה? געגוע, שהוא נשגב יותר מכל פתרון הווי עכשווי.